אם אני לא טועה, דיברנו בשבוע שעבר לגבי אדם השני בעיקר, ופחות את הפעם, מה ש... פחות את הדברים שסיכמנו את העניין, גם כוזרית, דיברנו על הרמב"ם וכן הלאה, נכון? אני מבין אותה, אני חושב שזה נכון. מה שמשאיר לנו בעצם, עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת השאלות בעצם, שהיא צריך לענות, צריך להתייחס אליה עכשיו, וצריך לחזור שיגמור את כל העסק. אבל זה בעצם היחס בין שניהם. זאת אומרת, תרצו מי הוא הכתוב השלישי שמכריע ביניהם. והוא הציג פה אדם הראשון, אדם השני. בסדר, אבל עכשיו אני פה חיים ינקי, ואני צריך לדעת האם להיות רק אדם השני, רק אדם הראשון, איזשהו שילוב. אחרי שאתה בא ומציג איזשהו הצלה כזאת דיאלקטית ודי חליפה אפילו, אז מה שאתה מבא? עושים סינתזה, לא עושים סינתזה וכן הלאה. בוא ניקה לפעמים קצת, ואז נתחיל את השאלה. אני פה בעמוד 19 ולמטה. אמרתי לאל כי סקרנותם של שני האדם מתעורר באורך דומה. בתוך שני הריצוי הקיום, אבל שדותיהם שונות, שעה שהם עושים את המאמצים העילאיים למצוא את דרך הקצר הקיום, הוסיף את הקיוזות בלבד שקיימת, זהות דף וכן סוד הגורמים, אלא שזהות זו מוצרת גם במגמה וגם במניע. שני האדם רוצים להיות אנושיים, שניהם שואפים להיות נאמנים לעצמם, להיות מה שהצטוו להיות ידי האלוקים, כלומר, אדם. ודאי שאנו סוגים לשאול בדבר אחר משני אחד, שאתה זו מונח לפני די מסוות של כל שיבת האדם, בהתאם לתאום דברי של האלוקים, חוצה שעושה די האדם, כמו שבא זו, תמות בבית גרום צורה, הקים את רוב הטבע האדם. לפיכך, אוקיי. לפיכך, אשר משתודיה של שני אדם, אינו דברים הבדל מגמות, כי מסוים דקי הפרושות בחתירה לקראת הגום שלנו לשניהם. שני האדם הם עושים ביור המגמות, ובהגיעה של הומנית פה, בהגיעה, הידיעה של אנושיות, הומנית, בעברית יש לו קונוטציות מסוימות. הדיור הגדול כל אדם לפעול עודנו, אני פרושת להם כמקבלים נקודות מבט שלו. אז יש פה שתי אמירות בקטע הזה. אמירה אחת שפחות ראתה פה בעבר, שלגידו, גם אדם הראשון וגם אדם השני, בעצם עשויים להיות בני אדם. זאת אומרת שבעצם האדם הוא מחוץ לטבע, האדם והטבע הם לא היינו הך, יש יצור טבעי, או יש בעל, עולם החי, יש עולם האנושי, הם לא כלולים, אלא הם נפרדים, זה רוביקון עצום בין האדם, ולמה טבע, ושניהם נסים כמו להיות אנושיים. דיברנו על זה גם עם אדם הראשון, שהוא מנסה להציב את עצמו בעצם בחוץ, וגם לגבי אדם השני, שהוא ודאי מתנהג בצורה שונה, אז אחד עושה את זה בשליטה, והשני עושה את זה ברגש וקשרים וכל יחסים. ולמה זה, כפי שאמרנו אז, בעלי חיים אין להם מחסה ואין להם אין להם טכנולוגיה ואין להם מחשבים ואין להם כל מיני טלפונים ומכונות כביסה וכדומה וגם אין להם בכי, צחוק, חברה, בושה וכו' וכו'. אגב, אני לא אזכר את זה בזמנו, אבל אני אזכר את זה כרגע. מישהו הוציא לו ביטוי נורא יפה של הסיפור הזה. יכול לקרוא את המלך ליר של שייקספיר, באמצע המחזה של קטע שבו המלך עוזב את הציוויליזציה, ששם כל השחיתות והרבה. זה נקרא שלא ציינתי עד עכשיו, אבל זה חשוב לומר, שיש ביכולתו של אדם במצד רוע ושחיתות של בטבע. בטבע זה תמיד... תחרות, בגלל שבטבע אין טכנולוגיה, אין טכנולוגיה ואין בושה, זה לא רק טכנית, אלא בעלי חיים רק חייבים על ההישרדות ועל הקיום. האדם, בגלל אופיו אנושי, יש בו גם יכולות לרוע, לקינה, לתחרות, לסדיזם, שאין בעלי חיים, לכאורה. כאילו, שייקספיר שם מציב את העולם הציוויליזציה כעולם של רוע ורשע, אבל אז, בשביל לפרוק את העולם הזה, הוא זורק את המלך שם על איזשהו... אין זה מילה בעברית, אבל אומר, איזשהו שדמת, או ערבה, או שדה... ג'ונגל. לא ג'ונגל, אומרת, זאת אומרת... חורש נקרא, זה צורך העניין, אבל בלי עצים, רק נגיד, דשא, איך אתה אומר?
סבא.
ומה?
סבא.
סבא, מעין סבא, היף, זה אומר. בכל אופן, וזורק אותו, ובתוך הגשר, ואז הוא בעצם נמצא שם בסך הוא לובש איזשהו אור, איזשהו אור למותניים שלו, ומתחס פה איזושהי מערה בתוך הגשר. ולמה? כי בעצם אחזו אותו מצב חייתי. בעצם אומר, בוא ניקח את האדם, נוריד את כל האנושיות, נוריד את הציוויליזציה, נוריד את הארמון, נוריד את הבגדים, נוריד הכל, נחזיר אותו למציאות טבעית, ואז הוא פוגש שם שוטי הכפר שמתחפש לתור פילוסוף. יש כאילו מפגש בין האדם המפותח לפחות, הפילוסוף, לבין האדם הטבעי. כמובן, הקטע הוא אחר, עכשיו תיאורטית, אם זה לא היה טרגדיה, הוא היה בונות מחדש, בניין אנושי מחודש. אם זה טרגדיה, זה לא עובד ככה. הנקודה היא אבל, שאתה בעצם, אתה, מה שהיה, העוצמה הגדולה שם היא הנקודה שהוא הוציא את האדם מהאנושיות, הוא מחזיר אותו למציאות, הוא כמו כלב על פני השדה שם, בתוך מערה, בלי ביגוד, בתוך שערת גשמים עזה, וחשוף לכל האלמנטים. הוא רוצה לראות שאדם יכול להיות מה? יכול להיות גם יצור טבעי. ובמקרה הזה זה טובתו, במקרים אחרים זה... זה לרעתו, נגיד, להבדיל, ירמיהו ידבר על שבית החורבן, שעצמות יודום על פני השדה. זאת אומרת, ולמה? כי הם קריבו למולך. וכן, זה עניין פרק זין חדר, חד פרק חדר. עכשיו, מה הפוינט? כשאתה מקריב למולך, זה לא רק רצח. אני אומר את זה אולי זה ככה, אם כבר סתים לנושא הזה. רצח בא לעולם בשני טעמים. יש רצח, יש אתה מחשיב את הקרובה. בגלל שאתה חושב שהוא דמות חשובה שמאיימת עליך, זה יכול להיות רצח בכל מיני בנים. תקח דוגמה, רצח בתוך קינה. את בעל או אישה שיש לנו קינה ורוצחים לבן הזוג. יש מרגישים מאוימים, הם מרגישים כאילו שהאנושיות שלהם מאיימת. רצח פוליטי בתנאים מסוימים. זה בגלל שאתה חושב שהמנהיג הזה הוא בעל עוצמה, אתה מפחד מעוצמתו, כי אתה לא מסכים עם המדיניות שלו. וכן הלאה. לעומת, נגיד אחרי, חסידו ג'אבלי, לא בגלל שחושב שהוא לא חשוב, חושב שהוא חשוב, וזה חסידו אותו. חושב שהוא אדם רע. יש, יש לו הפוך, יש רצח, שאתה מדע, אתה אומר, הדבר איתו, כי הוא לא חשוב, זה כמו להרוג בעלך, זאת אומרת, אתה שולל את האנושיות, אתה רוצח מישהו בשביל חבר בירות שלה $10. אז אתה רוצה את מגיע חשיבות או איך, אתה רוצה אותו, כי חיי אדם הם לא נחשבים בעיניך. אז חיי אדם זה כמו, כמו שאני שווה את הדלת בשביל לקנות את הבירה, אז אני גם שווה את הבן אדם. ונגיד, את רצח המוני, או טבח. בדרך כלל זה עובד ככה, אתה, הביטוי כצאן לטבח, לא? זה אומר הכל. כמובן, הביטוי המחריד ביותר והמזעזע ביותר היה השואה. שזה הכל היה רצח, מתוך ניסיון להפוך את הקורבנות לאובייקטים. זאת אומרת, שלילת זהות אנושית לחלוטין. כל הדרך, מהרכבות בקרונות מסע של בהמות ומספרים במקום שמות, ואחרי זה השימוש בסוגי הגופות ותעשייה. זה בעצם היה ניסיון לשלול את האנושית לחלוטין. אני אומר, וזה גם קיים לא בזכות השואה, זה קיים גם ב... כל מיני הצווים כאן שאנחנו מכירים. אז מה ירמיהו אומר? שאני אומר עכשיו כך. אם אתם מתחילים למולך, זה לא רק רצח, מה זה גם אומר? שבן אדם הוא בהמה. שכמו שאתה מכיר בהמה, כך אתה מכיר בן אדם. אתה לא בהכרח מקריב אותו כי אתה חושב שהוא כזה חשוב, אלא אתה מכיר אותו בתור בהמה. אז לכן העונש, מידה כנגד מידה, אני אקח אותך ואני אפזר את עצמותיך.
כמו שנרמיהו על עבודת המולך הייתה עדיין רצח?
מה?
עבודת המולך הרי התפתחה בכמה שלבים. רק בשלב הראשוני שלה היא באמת הייתה לכאורה בתקופת ירמיהו, זה כבר היה או עבר דרך מדורות או...
משהו מידע שאני חושב, בעיניי זה נראה כמו רצח. אני לא יודע להגיד לך, אני גם לא יודע אם זה, כי גם שלבי התפתחות, זה לא בהכרח אומר שזה כאילו יום אחד כולם ככה, יום שני כולם ככה. כמה שאני זוכר, אני לא הסתכלתי איזה פוטות, אין לי אשם שלא צריכים אותה. אגב, גם אם לא, זו אותה נקודה.
הנקודה בזלזול באנושיות.
כן, זה באמת, אתה בעצם רואה את האדם כבהמה. וכן אומר, העונש יהיה שהעצמות יהיו דום על פני השדה, כי אז גם האנשים, העונש יהיה, שאנשים יגיעו כמו בהמות, כמו נבלות, כמו עצמות בהמה, שמשאירים אותם בפני השדה. זה בעצם אותה נקודה. זאת אומרת, קהלת, יאמר, זאת הסקפטית. קהלת לא ידבר על העונש, אבל קהלת ידבר שאני בכלל יודע מה קורה מהבן אדם. אבל אני מדבר כרגע על ירמיהו, זה... עכשיו נחזור עד ל... מה ששייקספיר עושה שם, הוא בעצם אומר לך שבן אדם יכול להיות... אפשר להחזיר את הטבעיות, ואז תראה מה יצא ממנו. שבמקרה שלו, זה קצת מוריד את הרועץ של הציביליזציה, אבל זה גם מוריד את ההוד והדה, מה שאני מדבר פה.
בדיוק ההפך זה בעל הזבור.
אז מה?
בעל הזבור, בדיוק
ההפך. כן, אבל שמה, כן, שמה דמות אנושיות.
כן,
בגלל... הרבה פעמים, מה זה ככה? בעצם האדם יש... הרבה זמן אומר ככה, איש אמונה מציג, שספר בראשית אומר לך, שהאדם פורש מהטבע ומתעלם. עכשיו, בספרות, אנחנו יכולים למצוא, בין זה ירמיהו, בין זה כמו היצירות האלו, אנחנו יכולים למצוא ניסיונות, מה קורה הפוך, שאיך האדם נחזיר אותו לטבע, עכשיו כמה תפיסות, תפיסות בזוג, בזוג איזו תגובה, תפיסות רומנטיות אומרות, תיקח את האדם, תחזיר אותו לטבע, והוא יצא הכי אציל, והכי טוב, והכי מת, זה בעצם מסורת שלמה, מרום, שכל הרומנטי, גם מרוסו ואילך. הבעל זובה אומר, ההפך, זה לא נכון, תחזיר אותו, תוריד ממנו את הטבעיות, תעשה אותו רע יותר. ההנחה שהיא, אם בעצם ההנחה היא כזאת, הנה, זו שאני חזר, למען תהיה ילדותו על פניכם, זו בושה. מה זה אומר? שהחברה מחזיקת, מה להחזיק את האדם בצורה מוסרית, אתה צריך איזשהו מסגרות חברתיות אנושיות. כי בג'ונגל כל אחד טורף. אם אני אחזיר את האדם במצבו הטבעי, לא יהיה טוב. כמובן, ככל שאנחנו עושים היום את הג'ונגל כמקום שהישרדות החזקים, אז לא טוב במצב טבעי. ולכן, אם אני אמצא אותך מצד טבעי, אז יצאו החוץ כל מיני כוחות אכזריים. לכן, צריכים לבנות אותם. כל כך, הדבר שלי כזאת, שהמציאות הטבעית הזאת קיימת ויש פוטנציאל לחזור אליה. לפעמים זה יעזור להשיל את הרוע האנושי, לפעמים, ההפך, זה המערכות ההגנה האנושיות שקיימות, הן מערכות עיבוד כשאנחנו עושים מצד טבעי. בכל מקרה, אם נדבר כאן קצת איש האמונה, לא זה טוב ולא זה טוב. יש בכל מקרה, אתה מבית אנושיות, והאדם, בעצם הגדרתו כאדם, אמור להיות אנושי. סיכומו של דבר, האדם הראשון, לא דמות דתית, במובן הזה, יש לו מערכת יחסים קרובה מקדוש ברוך הוא. הוא לא מרגיש רגשות דתיים. אבל מה יהיה, מה אוקיי מרגיש? הוא מרגיש, הוא רוצה לאנושי. ובעצם, עצם הדבר הזה הוא בעל משמעות דתית. ואין אין לו חוויה דתית, אבל הישגו הוא בעל משמעות דתית. הוא רוצה להיות אנושי. לכן, פה, אם תסתכלו למטה בעמוד 20, זה קטע, סוף קטע האמצעי. אפשר שחי אדם עם מלא אדם ושתות מזה דורך יצחו לגלל. קוסמונות אתאיסטי יסובב את כדור הארץ ומדיע מלאים אף כאילו יגש המלאכים יכול לזכות באדם שהוא כבר שתחלה בתעוזתו. והדר הזה יש לו משמעות דתי, אז הוא אתאיסט והוא כופר בעיקר תוך כדי המשימה שלו. ובכל זאת יש לו משמעות. זה בעצם המסר שלו.
למה
משמעות דתי? בגלל שהוא...
לא מבחינתו, אנחנו נפרש אותו כ...
בגלל שעובדה שהאדם נבדל מתוך הטבע ואיננו בעל חי, האדם הזה נבדל להיות...
אבל
זה לא
משמעות דתית.
מה? לא, משמעות דתית. נסבר לזה לפי כמה שעות, זאת אומרת, זה בעל משמעות דתית. כי הקדוש ברוך הוא בחר באדם, וזה בסופו של הצלם אלוקי, שאדם נדמה, מה שדיברנו לעשות את זה בדבקות להידמות. ההידמות... עכשיו, ההידמות היא חוויה דתית, כשזה נעשה במודע. אם אני אומר, אם להבדי, אני אשמש את השנה של דוגמה הזאת, ילד קטן, בגיל 8, שמפנטז, שהוא כמו איזה כוכב כדורסל, כוכב כדורגל, זה הידמות. עכשיו, אם אדם, או להבדי, זה גם יכול להיות, אם בחור שהיה בן 20, שלובש את הכובע באותו פה הזווית, כמו הראש הישיבה שלו, או שהוא נותן דרשה באותם מנריזמים, או שהוא נותן חבורה בכיוון, בצורה דומה. עכשיו, הידמות מודעת היא חוויה דתית. הידמות לא מודעת היא בעלת משמעות דתית. כי היא בכל זאת בעלת האדם לדרגה מסוימת. עכשיו, אז כמו הוא מדבר על כך, שאדם רוצה להיות אנושי. ופה אני חוזר למה ש... נדמה שכבר הסכמנו את זה, כשטיפלנו בזה, הנקודה הזאת היא מאוד בסיסית. האדם צריך, אני מדבר שוב על מלכים האריסטוטלים, שאני מפרש שיש משהו בהם אז, האדם צריך להפוך לצוות יותר אנושי. יש דרגות שונות של אנושיות. ובכל אדם יש בכוח, ויש, אדם, ויש לו בפועל. ככל שאדם יותר משתמש בתכונות אנושיות, הוא יותר אנושי. עכשיו, לפות מן השאלה מעניינת לי, מה התכונות האנושיות המובהקות? אז אריסטו חשב שזה דעת, והרמב"ם בעונה זו אחרת בעקבותיו. אני יודע, מה עומד בבא קמא, מים ואדם? את התכונה האופיינית לבן אדם, אם אתה רוצה לדבר על הבן אדם, אתה יכול להגיד, אתה מתפלל. כי כאן התפילה היא תכונה מאוד אנושית בסיסית. אני יכול לדבר על גומל החסד, אני יכול לדבר גם על דברים שלילים כמובן. בכל מקרה, שמה שהמסובב שטוען פה, שזה לא רק ממני הדתי. מה שקורה פה, זה פשוט ככה האדם. האדם נוצר עם שאיפה להיות אנושי. ככה בגלל שהוא תכנת אותנו. אז לכן, הנה, זה פה עומד, שניהם, זה שורה שנייה בעמוד, שכו להיות נאמנים לעצמם, להיות מה שנתפלו לבדי אלוקים. כלומר, אדם, חוניסיון שיעשה ידי האדם להמיר שאיפה זו תעמוד בניגוד גמור לרצון אלוקים הטבוע בטבע האדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה ונתן לו את ה... כאילו, תכנת אותו בצורה כזאת, אז תכנות הוא שאני מעוניין להיות אנושי, בין אם זה להביא רגשות, אם זה פעולה אנושית, בין אם זה להיות מוסרי, בין אם זה להיות עם השליטה, אבל עכשיו, אז הדבר הזה לא תמיד יש לו מודעות, כי זה בעצם טבוע בנו כאיזושהי תכונה פנימית, זה כאילו, נקרא לזה, הקוד הבסיסי שלנו, זה להיות אנושי. אגב, מעט, אם תקחו אפילו, נגיד, ספרי מוסר שעוסקים בשאלה למה להיות מוסרי, אין תשובה לוגית. מה התשובה תמיד, או מה התשובה אמיתית? פשוט האינטואיציה הבסיסית של האדם מובילה אותנו להיות אנושי. להיות אנושי זה מוסרי, זו אינטואיציה בסיסית שטבוע בנו. וכן, להיות בלתי מוסרי זה להיות לא מנש לך. זה מנש זה אנושי בסופו של דבר. אז אוקיי, עכשיו, זה נכון משניהם. כשאני מנסים להגשים את תופעת אנושיות, אלא שאדם, עכשיו, אז בזה בעצם הם זהים, הם כאילו, התחרות היא שווה, נקרא לזה. אם אני קורא בו רק את הקטע הראשון בעמוד, הזהות היא, הזהות היא די, אז הערך של שניהם היא די שווה בשווה. אבל עכשיו נתחיל, עכשיו תראו פה את תראו את הקטע השני כבר. בעוד שאדם הראשון רוצה ללכת לתוכן טבעי מסוגים נדרי מחשבה, שזה כאמור להיות בעל חי, בגלל שהוא רוצה לתוכן כיצור נהדר וטור הוד, המסוגל לשלוט בסביבתו, ואני מוסיף גם עם מודעות עצמית, אדם השני מפרש את העובדה שהוא נבדל, שימו לב כמה הנקודה הזאת היא כמרכזית פה, שהוא נבדל מן הטבע, ואת יחידותו, או המיוחד שלו, האופייני, האקזיסטנציאלית, בכך שהוא נהדר וטור הוד, נהדר לגמרי. לדעתו, כאן צורה אחרת של חיים, שדקה יכול אדם למצוא את מהותו עצמית, היינו מהותו הגואלת, שאני מגזיין השאיפה להדר. עכשיו, בשעה שכאדם ימנה הדבר, אדם עכשיו, אם זאת לא יזכו לגאולה. טוב, מה אומר פה בעצם? שאדם הראשון הוא אנושי, מלא תהילה, אבל לא נגאל. אדם השני הוא נגאל. שכמובן, שברגע שאומרים שאחד יש גאולה ושאין גאולה, זה ברור אומר, לכאורה, שאחד טוב יותר מהשני, טוב יותר מן הראשון. אני לא יכול לומר ששניהם מוצאו את אנושיים, וכל אחד משיג את זה בדרכו. זה אומר, אחד משיג את זה דרך של טעימה, ושניהם מוצאו את זה בדרך של גאולה. עכשיו, בקודם יהודיים, בדרך של גאולה, זה ברור שזה דרך חשובה יותר ונכונה יותר. עכשיו, זה מהלך שאופייני עושה לבית שככה עוד כך, ברוב הגמותו, תקחו שנייה אחת, אדם הוא ביתו. אדם הוא ביתו, זה תרגום. הכותרות האנגלית היא family redeemed, זאת אומרת, תרגום מילולי זה המשפחה הגאולה. אז בעברית זה לא מצלצל טוב, אז לכן שינו את הנוסח, אבל תרגום מילולי זה לא אדם הוא ביתו, זה אדם הוא גאולת ביתו, נקרא לזה.
המסה
הראשונה היא גאולה כמו שסתם. עכשיו, כמעט, לא רק הראשונה, רובם שם עובדים על הרעיון שזה כאילו, למשל, תקחו הורות. יש הורות טבעית ויש הורות גואלת. הורות טבעית זה להניק, זה לחבק, זה להכיף חיתולים. הורות גאולה זה לבד את התורה. יש זוגיות טבעית, שהיא בעלת משמעות אצלו, וזוגיות כבר שבועה, שמגיעה לשלב של מודעות, שיש אהבה ואחווה, ואגב, זה גם פה, נראה את זה גם פה, אז גרעין העניין הוא פה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, בחירות, לא כל צורות אנושיות הן נברות שווה ושווה. יש צורות חשובות יותר וחשובות פחות. עכשיו, אני יכול גם בעברית אחרת, אם אני מתרגם את זה עכשיו קודש דבר קודם, יש ערך מוסף לדבקות על פני ההידמות. עכשיו, השימוש של זה בקודש של דבקות והידמות, זה בעצם לקוח מבגשתי המשם. אבל כפי שבמה זה נחזור את זה נמרץ, דבקות, או האדם השני, בעצם הוא נמחת יחסית. כי אדם מרגיש בדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. או אם נדבר מוכן נעשת אנושיות, הוא נוגעים בדיאלוג עם אשתו, עם הילדים שלו, עם החברים שלו, עם רבותיו, עם תלמידיו, וכן הלאה. הסוג השני, את ההידמות, אני מאוד מעריך, מוקיר, אבל לא... כמו, זה ההידמות כשהיא בתוך מודעות, שאז היא כבר בדרגה גבוהה, אבל פה האדם הראשון פה, אז הוא מגיע לעצמו, ומגיע הדר ותהילה, זאת אומרת, הוא בעצם אומר ככה, הוא מרומה, מהדר, משבח את האדם. אז זאת אומרת שהוא חושב, הוא בודד את זה, נכון? שאם אדם בונה גורל שחקים, או הוא שווה חללית למעדים, או הוא טס מניו יורק ללונדון וחוזר תוך יומיים, אז זה מראה גדלותו וטיפה אותו. אבל ממילא זה גם, כשאני אומר, יש איזה משהו דתית, אבל זה לא יוצא זיקה לקדוש ברוך הוא. אם אני עושה בתוך חיקוי, אז יוצא איזשהו מערכת יחסים חד-כיוונית. אבל אם אני עושה את זה בלי בכלל מודעות, אז אפילו גם זה לא. אז סך הכל, הראיתי שאדם יש לו צלם אלוקים, וצלם אלוקים בא לי ביטוי בעולם. עכשיו, אז לכן, בעצם, מכאן ואילך, אנחנו מתחילים לתעדף את אדם השני. כי ברור, תעדיף להיות חיים גאולים, יש לכם לא גאולים. ועכשיו אצלנו מרקד, עכשיו, אז ממילא, למרות שעד עכשיו הוא הציג את שתי הדמויות, הוא כותב פה בתחילת הקטע פה, ששניהם פועלים ממנים דומים, מתוך שאיפה להביא את צד הקיום, וזה מצויה במגמה ובמניע. אבל כנראה שלא בתוצאה. בתוצאה יש פערים משמעותיים. עכשיו, נמשיך עוד להמשך, זה יגיע לידי מצב כזה, שאני חושב שהקורא הממוצע, כי אנחנו פה עמוד 20, תהיה הממוצע שמגיע עמוד 40-45, אז הוא בכלל שכח שאדם על משל שישהו ערך, ככה הרבה מנגידים את אדם השני, הדרך של מנגיד ככה לרומם את אדם השני ומעט אדם הראשון, שהכל הממוצע בסוף אומר לך שאדם השני הוא טוב, אדם הראשון הוא רע. עכשיו, זה לא בדיוק ככה, כי הוא כן חושב שיש משמעות לכך, אבל זה בוודאי שהוא גם חושב שאדם השני בסופו של דבר א' הוא חושב יותר בכלל, ופה עכשיו אני רוצה להזכיר את הערמור בתחילת התרבים הראשונים פה, בפתיחה. עכשיו הוא כתב, הוא כותב על טבע האדם בצורה כללית, ספציפית, במציאות היסטורית, נתונה, שהוא מדבר עליה. עכשיו אני חוזר מזכיר מה שמענו אז, זה נכתב באמצע שנות ה-60, 1964-5, ומדיני חירות, בלב בו שבירוץ לירח, או הדגשה, התחושה, שאם רק נרצה, נוכל לעשות הכל. אמרתי את זה, זה לא מדהים באמת. קנדי אמר, תוך עשור מגיעים לירח, הגיעו. הוא נתן להם איזה שנים, הגיעו תוך שמונה. זה דבר, זה כבר יגיע בחבור, הוא כבר יגיע בתוך עשור, יש לנו לישיבה 5,000 תלמידים. זה נראה ב... זה לא בשמיים, אני לא רוצה 5,000 תלמידים במקרה הזה, אבל להציב יעד יומני בשאפתני, לשעבד, עכשיו, איך הוא עשה את זה? כי הוא שיעבד את כל המערכת, את המטרה הזו בעצם, משאבים, תקציבים, אני יודע מה, הפניית, מערכת החינוך, בעצם יפנו את הכלים הטכנולוגיים וכן הלאה. אז זה אומר שתחושת כוחי בעצם ידי הוא אדיר, ממילא, אז היום שהוא כותב שבמציאות היסטורית נתונה, בוודאי שהוא ידגיש עוד יותר את הבעייתיות של אדם הראשון, כי הוא מרגיש מאוד חזק את הנקודה הזאת. טוב, בוא נתקדם קצת. אוקיי, באמת עכשיו לא אומרת, רק במשפט אחד. אם אני אסכם את זה, מה שבעצם הוא מתחיל לומר פה כך, עכשיו, כמובן, נקצור את זה יותר בהמשך. אדם הראשון בעצם לא פועל, אני אתן פה קצת מקדים את המוחה, מקסימום נדלג קצת בטיפור זה לבד. בעצם פעמים, טוב, אדם הראשון יש לו הישגים אדירים, אבל יש חסר חווייתי, וזה גם... שחסך הבאתי איזה לפעמים יכול להיות מערכות יחסים שלו עם הסביבה, וזה יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא ועם העולם. אם אדם יש בעצם מערכות יחסים עם בני אדם, זה מערכות יחסים לטבע, מערכות יחסות מכאן זה לטבע, ולקדוש ברוך הוא, אז בכולם הוא מרגיש שאדם לא עובד מספיק, הוא לא מקשיב לכל הפנימי, אין מספיק חוויה, אין מספיק רגש, שראיתם את זה הכל, לכבוש, לכבוש, לשים וי, וכדומה, וכדומה. אז הוא התחיל לדבר על יחסים אנושיות, ומהם עוד יגיע גם למערכת היחסים הדתית. עכשיו, זה מה שקורה עם מציאות גאולה, איזשהו חשיבה עצמית, איזשהו מעבר, הוא היה עם זה משמע ספחדי. זאת אומרת, האדם הראשון הוא אנושי ולא בעל חי, אבל זה בעצם הישגים של הגוף, של השמט. עכשיו, לא בדיוק, הוא בעצם לא ככה, אנחנו נדבר על שליטה וכבוד. אז מה ככה, זה מעמדך, אז זה הגוף, זה בעצם לא הגוף, זה השליטה. אבל אחרי זה לא קטן, השליטה היא, הוא בא לידי ביטוי בעולם החומרי. אני משתהד העולם, אני בונה בעוד שחקים, ובדברים הלא גופניים, בעוצמה, באתי בעוצמה, לא במודעות ולא ברגש, לא בדעת. באתי ביטוי בעוצמה שהחוכמה המעשית, לא החוכמה העיונית. או הרגשית, לא תבונה רגשית, לא תבונה עיונית, תבונה מעשית שבעצם עומדת אל מול העולם בסופו של דבר. מחירות להפעיל את התבונה המעשית כלפי העולם זה לא טוב. כלפי העצים, אבנים, בעלי חיים. זה לא טוב כלפי בני אדם. הבעיה של אדם הראשון היא בבעיה הזאת. אדם הראשון הוא לא מפעיל את עוצמתו הטכנולוגית כלפי הטבע. זאת אומרת, כלפי הטבע, בעצם, אם לא כאלה במונחים שאני אדבר עוד מעט, אפשר לדבר אני, אתה, מערכת יחסים של סובייקט-סובייקט, אני, אתה, או מערכת יחסים של סובייקט-אובייקט. עכשיו, זה מעניין שבעברית זה שמה מילה כזאת. זאת אומרת, מה שיש בספרות אירופאית, שיש שכר, נקבה, אובייקט, he, she, it, באנגלית ובמקבילות, בעברית אין, זה לא שכר, נקבה. זאת אומרת, באנגלית, שעון זה לא שכר ולא נקבה, זה חפץ. וכנה שולחן, כנה ספר, ובעברית, זה לא נורא מעניין, השפה לא נותן לך את האופציה הזאת. כי בכל דבר הוא זכר וכאבה, אבל זה כל דבר, אין איזשהו ציון מיוחד לשפה, לאובייקט. בכל מקרה, אז מה ככה? מערכת יחסים כלפי הטבע הוא אני אובייקט. אדם בחוץ, זה מערכת יחסים סובייקט אובייקט. כלפי הטבע זה בסדר גמור. לעומת זו, עכשיו, מה קורה את אדם הראשון? אדם הראשון לוקח את זה מהטבע גם לבשר ודם, וגם בסופו של דבר גם למשמעת. ואז מערכות יחסים הם לא... עכשיו, אופטימלית אפשר לומר, צריך להיות כלפי הטבע אובייקט סובייקט, וכלפי הבן אדם, גם כי זה ישות לא מוכנית, זה ישות לא... היא מכניסטית. ישות מוכנית, אתה צריך להיות מערכת יחסים של סובייקט-סובייקט, שזה בשר ודם או הקדוש ברוך הוא כמובן. האדם הראשון חוטא באיזשהו מעביר את היחסים כאילו אובייקטיים כלפי בני אדם. האדם השני יש לו סכנה הפוכה. שהוא יכול להעביר את מערכות יחסים הסובייקט-סובייקט כלפי הטבע. ואז אנחנו נקרא לזה רומנטיקה, מיסטיקה, תלוי באיזה וריאציה, או אפילו פנתאיזם, אם זה וריאציה דתית.
ולמה זה
סכנה? מה?
למה זה סכנה?
זה סכנה, כי הטבע הוא לא כזה. אין לו רוח שאתה יכול לתקשב איתו. כמובן, אם אתה מיסטיקן, אתה חושב אחרת, ברור. אבל... למה, זה ציבור הלכה, ואצלו זה כך. הטבע הוא לא, מחירות אפשר לסמר כך. מיסטיקה זה ראייה, מיסטיקה אוס, או מקפנטיזם זה רוח אלוקית לטבע. פנטיזם זה רוח אלוקית בתוך הטבע. מיסטיקה זה רוח רוחנית לטבע. רומנטיקה זה תפיסה אנושית שאתה בצורה רוחנית, או משהו כזה. אבל נאמר ככה, התפיסה הרומנטית, כל עוד היא פונה לבשר אדם, היא בהורמון עצמה, לא שפע לטבע, אז המינונים פה מאוד חשובים. המינונים הקיצוניים, אז נגיד פנטיזם גדול או פגני. המינונים אחרים, אז מגיעים כבר עמדות הרבה יותר סבירות. הוא יגיד שוואו, את הדמה, השקיעה, או הצוק המושלג, איזשהו הוד, לא רק איזשהו פיזיקה, זה בסדר, זה בסדר. אני חש שרוח אלוקים מרחף לכלי המים. להקצין את זה, זה כבר מגיע לדרגות ובדרגות, כמו מיסטיקה או פנטיזם. זה פה כזה המתח שמתקיים. טוב, זה בעצם הדברים שהוא יפרט פה בהמשך. שפה הוא לא יתייחס לטבע, הוא יתייחס פה בעיקר לחברה. מי שרוצה לראות את המהלך הזה לגבי הטבע, אז בעצם יכול לקרוא ביקשתם משם. שם הוא, במידה רבה, מציג שם תפיסה רומנטית של הטבע, ומצד שני גם, הוא מצביע גם על מגבלות ועל האפשרויות שם. איש אמונה, הזווית היא לא הטבע, הזווית היא החברה. החברה בתחילה החברה, ולאחר מכן, כאמור, כשאומר חברה גם כן, במידה רבה, התמקדות פה היא בזוגיות, שזה סוג של חברה. אני לא מדבר פה, אני מדבר טיפה על החברה בכלליותה, אבל מה שבעיקר מעט אותו זה הזיווג, ביטוי לחברה, חברה כאילו יחסים בין שני אנשים, או יחסים בין אנשים. שהיחידה הגרעינית זה בעצם הבעל והאישה. אוקיי, לפני שנבוא לקרוא את זה, אני רוצה להיות פה איזו הערה כללית יותר. הוא בונה לגבי המתודה. הוא בונה פה מתודה שבו הוא מציג את א' בצורה סכמטית או טיפולוגית. הוא מציג טיפוס א', טיפוס ב', אנחנו שבעצם עומדים בהנגדה, שיפרק א' ושיפרק ב', אדם הראשון, אדם השני, איש ההוד, איש ה... איך נקרא לזה? איש הרגש, מה שאני נקרא לזה. ההידמות, הדיכות וכן הלאה. איש הלכה לעשה מהלך דומה, איש הלכה פחות או יותר דומה ככה. יש איש הדעת, ד' ת', אני קורא לזה מיסטיקן לצורך העניין כרגע, יש איש הדעת, הפילוסוף. עכשיו, אני יודע, עומדים מהנגדה. אחד מדגיש את השכל, אחד השכלתה, והשני הוא המתרגש, זאת אומרת, בעל הרגש. עכשיו, מה, תיאורטי כמובן פתוח בפנימת, תחות בפניך אפשרות הבאות. עכשיו הוא להגיד, אני אבחר בך על הפני השני. זה נכון, זה לא נכון. ואז, אני יכול להגיד, הוא בסדר, הוא לא בסדר. זה דמות דמויה לחיקוי. זה צדיק, זה רשע. זה עובד אלוקים, זה שלא עבדו. וכן הלאה. אפשר תיאורטית לדבר על כך ש... אפשר תיאורטית לדבר על כך שאתה תעשה איזושהי סינתזה ביניהם. תיקח קצת מפה, קצת משם, ותעשה איזושהי כאילו תזה, אנטיתזה. בסוף, לקרוא הכתוב השלישית, או אנחנו עכשיו בספר בראשית, יש לי חסד, יש לי גבורה, אז מה עושים? תפארת. ויוצאים את איזשהו שיתוף. עכשיו, יש תפיסה אחת שהיא מכרעת, יש תפיסה שנייה שהיא מסנתזת, וכמה הסנתזה יכולה להיות יותר לכיוון הזה, יש אספק משלם איך בדיוק ליצור את זה. יכולה להיות דיאלקטית. כשפה אני אסביר כוונתי, יותר נכון את כוונתו. דיאלקטיקה היא סבסור ואין שלי. לא מתכוון בביטוי הזה, זהו כללי. אצלו זה שהדברים אינם אנחנו מתיישבים. ואצלו יש הבדל בין סינתזה ודיאלקטיקה, או מה שקורה, יש מקום שהוא מתייחס לזה, לכן האחרים, משהו דיאלקטיקה הגיליאנית, כמו סינתזה בעצם, מין דיאלקטיקה שהוא אותו כחליפה. מחירות, באחד אני... באחד אתה תתפס בצורה ציור כזה, א', ב', ג', פה Y, א', ב', ואז הם מתחברים ויוצאים לטיפוס השלישי. עכשיו, כמו זה יכול להיות, הם נפגשים איתי באמצע, זה יכול להיות 80-20, 20-80, אבל בעצם אתה אומר, האדם הכי טוב זה מי שקיבל משני העולמות ונמצא משהו שלישי שמשלב. כאילו תיזה. אבל זה שני להגיד לא. עכשיו, התפיסה הזאת, זה בעצם תפיסה כאמור הסינתטית. זה אחרת, אתם לא, יש קו אחד כאן, כמו שכאילו חץ, שני קווים מקבילים שלא נפגשים. למה? כי הם לא משתדלים אחד לשם. אי אפשר לסינתט אותם. אבל מה כי אני יכול לעשות? אני יכול להתרוצץ, משהו כאילו רוצה ובשור. אני יכול לפעם פה, פעם שם, או יותר נכון לדידו, אתם כל הזמן קצת פה, קצת שם, והדברים יוצרים מתח ומחירים. תן דוגמה מאוד, אני אקחתי משהו חסד באמת ושלום. כל פעם, זה עוד מעט, בבת הלמדת, כאשר את אמת ושלום עומדים בסתירה. אני אקח את הדוגמה מהבת הלמדת, היא דוגמה טובה. יש לכם המון מודע בספר. אבל שתיים אחוזים בתלמיד. עכשיו, תחום היכולות, מבלי כרגע להיכנס לכל המשאבים, בפועל, החלוקה יכולה להיות אמת, בפועל היא כמעט לא כך. זאת אומרת, ב-98% מהמקרים, הם לא יראו את התלמיד ביחד. לעומת זו, עכשיו, פתרון כזה הוא מצוין, או הוא טוב יחד, הוא הפתרון האופטימלי, בנסיבות שנוצרו מצד שלום. הוא הפתרון הגרוע ביותר בצד האמת. זה כמעט שגר טוטל. הם לא ירנו ביחד. או רובן זוכר, או שמעון זוכר. עכשיו, אני לא יודע מי. אז אני אומר, בוא, וגם הם יודעים. אז אני אומר, בוא נעשה פשרה. לעומת זאת, ההצעה שמה בבטרה, שיש לך ספינה, בוא, נצא מכות עד שמישהו יזכר, קודלין גבר. קודלין גבר, מבחינת שלום הפתרון הכי גרוע שיש. מבחינת אמת, אז יש סיכוי לפחות. גם אני לא אומר לרוע את הראש. איזשהו, יכול להיות, אנחנו לא עושים שקר מודע. אנחנו או מסתלקים, ואז אנחנו לא עושים שקר, או אנחנו נותנים לאמת את המקסימום סיכוי שיש, אז אנחנו 50%. מחירות, אם ניקח ביטוי שמה בסדר זה דבר מודבט, אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם, אם יש אמת אין שלום, אם יש שלום אין אמת. אז צריכים להכין אחד מהשניים. עכשיו, אותם ראשונים כשמדברים על, כשמעדיפים את היחלוקו, בעצם, אדון די מפורשים אגב בתשובה של הראש, אותם משום שמתעדפים את היחלוקו, הם בעצם אומרים ששלום ערך יותר חשוב מאמת. לפחות בספירה המשפטית. והראשונים שמעדיפים את הקודם גבר, הם גם מבינים שזה פתרון מאוד בעייתי, והם מעדיפים את האמת, או שבית הדין לא יעשה שקר בנפשו, על פני השלום. זה בעצם הדילמה. הדילמה הזאת קיימת במיליון תחומים. תקחו דוגמה פוליטית. מבחינת שלום, עדיף ליהודים ולערבים לעשות איזשהו יחלוק, מבחינת שלום. ואחרי זה כשאני לא אומרת, אני לא כרגע אם הם כנים כמובן. אחת אמת, אז אף אחד מהצדדים לא מוכן. כל יחלוק הוא כזה, הוא בהגדרה יפגע באמת הלאומית, דתית, דת אדם שלך וכו'. ולכן, ככל שאתה דתי יותר ולאומי יותר, אתה בכל מוכן לעשות את זה. כי הפגיעה באמת פה כואבת לך הרבה יותר. ככל שאתה, ככל שהגדולים האלה פחות מפריעים לך, אומרת, אז אתה יותר מוכן להתפשט, כי הפגיעה באמת פחות מפריעה לך. עוד ככל שיש לך בשני הצדדים, די בצד אחד, אבל ככל שיש לך בשני הצדדים, מרכיבים שמתעקשים על האמת גם במחיר השלום. אז כמה, יש אמת, אבל אין שלום, בשבילך מה? ככל שיש נכונות לוותר על האמת לטובת השלום, אז עכשיו ברור שלפני רגע, האמת הלאומית או הדתית, כמו שהיא חזקה יותר, היא תקשה יותר. עכשיו, זה לא אומר שדתי לא יכול להיות בעד פשרה, זה אומר שאז הוא צריך לומר שבחינת דתית, שלום נראה לו איפה שהוא תמי אמת. שזה בתחום הפוליטי, תיקחו בתחום החינוכי. אני יכול לבוא לילד, אני יכול לגדל אותו ככה במשמעת ברזל, בקשיחות. יש לזה יתרונות מסוימים. כאילו, אם אתה מנהל בית שיש בו משמעת חזקה, בצד האמת, הילד באמת, אתה מגדל אותו לאחריות, אתה מגדל אותו בעצם במשפט אחד, ככל שהחינוך יותר עובד על אמת, יש יותר אחריות. אבל יש פחות, אני אומר ככה, יש החשש של קרירות ואמת וחוסר הפגנה, התאבק בחוץ, היא חריפה יותר. כל שאני מגדל ילד על פינוק ועל חסד, אני כזה צריך אני לא שם על חסד, אבל מה נגיד בדוגמה הזאת, כל שאני מגדל אותו, אני לא רוצה שהוא יפקה, אז אני אפנק אותו, אז אני פוגע באחריות ובאמת, אבל אני מאוד מבדיל את הרגשות שלי, וכמה אני אוהב אותו, הילד המפונק, אין לו שום ספקות, שום שלא מאוד אוהבים אותו. הבעיה אחרת הוא שאין לו שום אחריות. הילד שיש לו אחריות, יש יותר בעיות בסעיף הראשון. אז אם אתה הולך או לכאן עד הסוף, או לכאן עד הסוף, אתה בעצם נכנס, זה פה בקומה הזאת זה אמת וחסד, או גבורה וחסד, אבל זה די מקביל אמת ושלום. אפשר גם בכל מיני תחומים נוספים להדגים את הדילמה הזאת, מערכת המשפט וכן הלאה. עכשיו, זה מבחינתו משהו כמו דיאלקטיקה. דהיינו, עכשיו לדידו ככה, אם אתה תיתן את ה... אם תכן אמת, אתה לא יכול לשלב, כי בעצם יש... הדברים קצת סותרים, או לפחות מה זה ככה, לשילוב יהיו מחירים. כי אין דבר כזה אמת של שלום, או שלום של אמת. הדברים בעצם עומדים, בעצם הגדרתם במתח. חסד וגבורה, זה לא מקרה, במהות הם מתנגשים. יש שתי תפיסות שונות למציאות. וכן הלאה וכן הלאה. אז רואה, הוא מאוד אהב לצטט מדרש, עושה שלום במרומה, עושה שלום במרומה, במרומים, אז אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול כאילו להחליט חוק הסתירה, אבל זה כמו ניסה להחליט חוק סתירולוגי, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, לכן, במקום שהוא דיבר לא פעם, לא פעמיים, באמת על כזה אמת יחסית, או אמת אנושית, אבל בסופו של דבר, בכל מיני אמרת, קשיר לקונוטציות, נגיד, יש מדרש שמאוד, איזה גם מצוות פה, אני זוכר, שמאוד היה שגור בפיו, בגלל שהוא כל כך מדגים את הכולה, אני יודע שמה ככה, בשעה שבאת משהו לבואות את האדם, עשו מאחר שאלה קיטים קיטים, אמת מעל יברא שכלו דובר שקרים, חסד מעל יברא שכלו גומל חסדים, שלא מעל יברא שכלו עושה מלחמות, צדקה יברא שכלו גומל צדקות, וקיצור היה תיקו בשביים. מאז הקדוש ברוך הוא, השליך אמת מן השמיים, זה פסוק בתהילים, ותשליך אמת ארצה, והצמיח אמת חדשה מן הארץ, שלמה אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים משקיף או משהו כזה. עכשיו, בקריאה שלו, את המדרש הזה, איזה מגע, האמת האבסולוטית, העולם הזה אין סיכוי להשתמש בו. ולכן צריך להצמיח אמת, אמת, מה זה אמת אנושית, לצמח מלמטה? זאת אמת שמגיעים בפינות, זאת אומרת, זאת אמת שכבר מושפעת על ידי השלום. אז אפשר, שזה ניסוח מסוים, ניסוח אחר, אני בא ואומר, אתה תחיה רצו ושוב, בין אמת לשלום, אבל אם אתה מגדל ילד, יום אחד תפנק אותו, יום אחד יותר, תדרוש יותר משמעת, יומיים תדרוש משמעת, יומיים תפנק, האמת, אחרות, עכשיו, בסופו של דבר זה מה שהורים עושים רוב הזמן. כאילו, לא תמיד אתה, אתה לא 100% חסד, לא 100% חסד, אתה משחק את זה שהוא התרוצצות בין ה... אני חושב שגם בתחום שמעתי קודם, כן? ניקח את התחום הפוליטי. אז יש בשני הקצוות, אבל יש כאלה שמוכנים לעשות שלום בכל מחיר, יש כאלה שמוכנים לעשות שלום בשום מחיר, אבל יש אחוזים ניכרים, שהעמדה שלהם היא פונקציה של איזשהו קיול של שני האמת, איזשהו פינג פונג בין שני הערכים הללו. אבל הנקודה היא, נניח עשו שלום מחר, והגיעו להסכם. זה לא קשה גם בצד הערבי, בצד היהודי. אבל כל חמץ דדים, אז בעצם זה יהיה, זה לא יהיה 100%, אני לא אגיד בסוף שיש לי עכשיו 100% שלום ו-100% אמת. אני אגיד שיש לי 100% שלום ו-40% אמת. או יש לי, או הפוך. או אני אגיד, או מה שיותר נכון, אני אגיד, יש לי 80 ו-40, 40 ו-80. זאת אומרת, ששניהם ייפגעו. כי לא ניתן ואמת, וכן הלאה וכן הלאה. זה כמו זה יכול להיות בחינוך, זה יכול להיות באמת, זה יכול להיות בכל, תתן, תזכר דוגמה האחרונה, צדקה. אם אני דופק בדלת, אז באמת אומר, אל תתאר לי אומר, שאני אמת שלי שלי, שלך, אני באתי קשה, אני הזעתי, אתה התבטלת, כמו תפיסות, צחק מהגויים באמת, חסד לא כמובן, מה זאת אומרת? אתה רואה את האדם מסובב מול הפעם מול עיניים שלך, זה לא משנה בכלל אם הוא אשם או לא, צריך לחמול, קשה לחמול איש אבנו וכולי. אז האמת היא באיזשהו מקום קצת באמצע. זאת אומרת, אם כולם ייתנו להניע זה, אז הוא באמת יהיה מפונק ובטלן. אם אף אחד לא ייתן לו, הוא יסבול. אז צריך איזשהו משהו ביניים כזה. עכשיו, נסכם את זה, זו מטאפורה שמשהו בעבר בו, לא פעם, לא פעמיים. הוא בעצם חושב ככה, אתה, מה שמה הדבר דומה, אדם לא מקבל בעולם הזה לשתות כוס אחת. אוקיי, הקדוש ברוך הוא מוזג לך כוס ותשתה אותו. אלא הוא מוזג לשתי כוסות, או ארבע, לצורך הדוגמה ניקח שתיים. עכשיו, הבעיה היא שאי אפשר פשוט לקחת שתי הכוסות, לערבב אותן, כמו שלום ברכות, ואז יש לך את הטוב מכל העולמות. זה כמו, אם אדם כוס תה מחביל, וכוס קוקה קולה עם קרח. עכשיו, אם הוא ישתה רק את התה, אז הוא ייהנה מאוד מהחום והעוצמה של התה, אבל הוא יהיה לו רק את החוויה של שתייה חמה. שתייה קרה, והתרעננות, וכל זה, ואנרגיה, כל זה לא יהיה לו בכלל. אם ישתה רק את הקולה, יהיה לו את כל הרעננות והאנרגיה, ובכלל את התחושה, של ככה משחון, וככה לשתות משהו לאט, ובנעימים. עכשיו, מה הוא יעשה? ישתה שתי הכוסות. אז כל פעם שהוא ייקח מהחם, הקוש נשאר לו מהשתוק הקודם, יפגע בחום, ולהפך. יגיד לך, סובייצ'יק, עדיף, תשתה במקביל, כוס קר, כוס חם. נכון, אז הטעם לא יהיה 100%, אבל אתה תצא בסוף עם שני אלמנטים. נשלט אחד מהם, אתה תצא 100% אחד, ואפס אחוז השני. עדיף תצא 80% מזה, 80% מזה. זאת שאלה מאוד לא פשוטה, כי אחת האחרות, לדעתי, מרכזיות שאני צריך לקבל בחיים שלו. הם הוא מנסה לשאוף יותר תחומים, ולו גם במחיר החלקיות, או ללכת דבר אחד עד הסוף, ו... אז זה זוכן בלימודים. אני מוצא, אם אדם מסעקים את כל תחומי הדעת, וידע קצת מכל דבר. אם הוא יתמקד ומה זאת בתחום אחד, יהיה מוכל מומחי העולם בתחום מסוים, אבל הוא לא יודע שלא. עכשיו כמובן, נגיד אוניברסיטה, מנסה לעשות משהו באמצע, נגיד BA זה מנסה את זה ידע כללי, ודוקטורט זה מנסה להתמקד איזה תחום, אבל זה גם בישיבה אותו דבר, מעדיף מאוד בעיון כל היום, ואז תדע, צריך יסודי, פחות דפים, או תמיד בקיוט כל היום, ואז תדע המון ידע רוחבי ומעט ועומר, או משהו באמת, רק כשאתה עומד בעיון אתה מתוסכל שאתה מספיק קצת, כשאתה עומד בקיוט אתה מתוסכל שאתה לא מעמיק, ו... אתה יוצא כבר מתוסכל, אבל עם איזשהו שני עולמות, אילו, כאילו, מישהו אמר לי פעם, או ללמוד 80 דף ביום אחד, או דף אחד ב-80 יום. עכשיו, לכאורה, זה תמיה סותרת, אבל יש לי גם פנים באמירה. גם פנים באמירה הזאת היא, שאתה עושה דבר אחד עד הסוף, או בקיד עד הסוף הוא עיון עד הסוף. מה שאנחנו ממליצים פה, זה לעשות לא. אני לא מצטף אחד, לא את זה ולא את זה, בעיני שתי הקשות הן שטויות, אלא תנסה לעשות, כאילו, משהו באמצע, היא לא הולכת לסיפוק, לא שזה ולא שזה, נכון. אבל יהיה לך, יש מציאות דיאלקטית יותר. עכשיו, לכן, כשאתה מגיע כאמור לשני דמויות, אפשר ללכת לסינתזה, אפשר ללכת להכרעה, אפשר ללכת איזושהי דיאלקטיקה ביניהם. נגיד ב... עכשיו, סופרייג'י, נאמר ככה. עכשיו, כמובן, שההכרעה השלישית היא רבויית מתח. עכשיו, דרך, אתה מתוסקה שלו בעיון, אתה מתוסקה שלו בקיום, אתה שומעים מתח, וגם שני העולמות הם איזה מתח מסוים. יחלוקו, קודם גבר, הם במתח. עכשיו, אם אני אומר בחצי משפט, ונעצור בזה, באיש ההלכה, יחסית, יש מודל סינתטי. זאת אומרת, מה שהוא עושה שפחות או יותר, הוא לוקח את הטכניקות, מי שהדעת, הוא לוקח את שיטת העבודה, את המתודה השכלית, העיונית. מי שהדעת, בלי עין, הוא לוקח את המגמה. מי שדעת, הוא בעצם מחפש חוויה דתית. אז הוא אומר, המגמה שלך, השאיפות שלך הן מצוינות. הבעיה שהמתודה שלך לא שווה. אז אני אתך את המתודה שיש הדעת, עכשיו איש הדעת הוא אומר, המתודה שלך מצוינות, השאיפות שלך גרועות. אז נחבר, יש את המתודה לא', את השאיפות לב', מה קיבלנו? איש ההלכה. וזה נעשה בצורה די משלבת, עם מעט מתח. ופה, בכתבים המאוחרים שלו יותר, יש הרבה יותר מתח. יש מתח, זה לא מגיע לזה, זה לא איזשהו... כי פה בעצם בא ואומר, שניהם שופים אותו דבר במטרות שונות. שניהם עובדים, מחפשים להגיע אותו דבר בצורות שונות. אבל בסוף יש מתח. המודל הוא דיאלקטי. איך פה באמת, הפינגמוק הזה בעצם לא ייפסק. המודל יהיה בסופו של דבר דיאלקטי. צריך למסור איפה ה-80, איפה ה-20, או איפה ה-20, איפה ה-80. אבל בסופו של דבר זה לא יהיה כל כך... חלק ונעים. איש הלכה, בסופו של דבר, יש עמדה בפולה ו... מה זה כך? זה נדבר על זה תורת ניצחון. איש הלכה ינצח את המערכה. פה, תשאר בסוף, מתחבט ומתייסר. אבל זה בעצם, אוקיי. אם נסכם, מה שדיברנו, דיברנו בעצם שני דברים. אז דיברנו פה על העובדה שאחד גאול והשני לא גאול. שני, דבר, מה עושים כשיש לך שני מודלים? איך אתה... זה קרה מהר מתודים. עכשיו, פעם מה שצריך לראות, זה קצת איזשהו פורס את זה, את המודל הלא גאול, החברתי, את המודל די כבר... קודם, העקרונות פרט הפרס מהיום, זה צריך לו בעיקר לקרוא, מי שיכול, כן, אני אמין שכאן עובדים 21 עד... 28, 29, משהו כזה... אוקיי, כזאת, תקרות כמה דפים ונראה שזה נפרס ממשך. טוב, זהו.